ביד האדם, וככה נשמע ככה מה אומרים לנו הפסוקים, ננסה כאילו לקלוט מה אנחנו שומעים שם, ואז את עומק הדברים כבר נלמד מהספר. בסדר? אז בפרשית פרק א', בריאת האדם מתוארת בפסוק כ"ד. בסדר? פרק א', פסוק כ"ד. תודה רבה. ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. בסדר, יש לכם? פרק א', פסוק כ"ד. תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה, ויכן. מה קצת משונה בפסוק הזה, פסוק כ"ד? תקראו את זה ככה שוב, בהקשבה. למה קצת, מה משונה פה קצת בפסוק הזה? למה שהיא תוציא לבד? אבל הוא מצווה אותה. למה מהארץ? זאת אומרת, מה הכוונה? מה זה, מה פשוט תוצא הארץ? נכון? אתה שומע?
נפש חיה.
מה זה נפש חיה? נכון, זה מושג, צריך להבין את זה. מה זה נפש חיה? נכון? נפש חיה למינה. אנחנו רואים פה שהמושג נפש שייך לבעלי חיים. נכון? חשבנו שזה מושג שלנו. אנחנו מתגאים במושג הזה, נפש וזה. נפש חיה. אז אולי זה שתי שאלות יש לנו בפסוק הזה, נכון? מה הכוונה שבעלי חיים יש להם נפש חיה? ומה הכוונה שהארץ מוציאה נפש חיה? מה, איך זה הולך? זה שהארץ, יש לנו את הפסוקים של הצמחים, אז שם כתוב תדשי הארץ דשא עשב. אז זה מובן, הארץ מוציאה עשבים ודשאים. אבל איך מוציאה הארץ בעלי חיים? בעלי חיים לא גדלים מן הארץ. נכון? בסדר? אז אנחנו צריכים להתבונן מה פירוש הדבר, שהארץ היא זו שמוציאה מתוכה נפש חיה. כן? כשאנחנו באים לתיאור של האדם, אז בפרק א' גם מצוין התיאור של האדם, אבל מאוד מאוד בקצרה. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, מתואר שהאדם נברא בצלם אלוקים. אבל לא כל כך מורחב פה, ובפרק ב', כשמתוארת שוב בריאת האדם, אז שם יש יותר הרחבה קצת, אז בואו נעבור רגע לפרק ב', על יצירת האדם. איפה אנחנו ביצירת האדם? פסוק זין, פרק ב', פסוק זין. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. המושג נפש חיה, פגשנו אצל בעלי החיים, מופיע גם אצל האדם. בסדר? זה הדבר הראשון שאנחנו למדים כאן. שזה מעניין, נפש חיה, נפש חיה. אבל מאוד ברור שתהליך היצירה פה הוא שונה, נכון? תהליך היצירה, זאת אומרת, ויהי אדם לנפש חיה, זה כאילו ממילאי כזה. זה לא, הקדוש ברוך הוא לפני כן, לגבי בעלי החיים, תוצא הארץ נפש חיה. נכון? כאן זה, ויהי האדם לנפש, זה נוצר. אבל זה נוצר משני יצירות שקדמו לו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה יצירה אחת, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, יצירה שנייה, ואז התוצאה היא, ויהי אדם לנפש חיה. אצל האדם יש לנו גם את מושג נפש חיה, וגם את המושג נשמת חיים. זה לא היה לנו אצל בעלי החיים. וגם לא כתוב שזה בא מן האדמה, נכון? אלא כאן יש משהו מורכב יותר. אולי רכיב אחד בא מן האדמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אבל ויפח באפיו נשמת חיים. אז נשמת החיים היא לא באה מהאדמה, היא באה מנפיחה של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים ש מן דנפח מדילנה, מי שנופח, הוא נופח מבפנים. הקדוש ברוך הוא יכול מהעצמיות האלוקית נופח את נשמת האדם. אז באדם יש שני רכיבים, רכיב מהאדמה ורכיב מן השמיים, נכון? גוף מן האדמה, עפר מן האדמה שהוא בעצם יסוד הגוף, ונשמה שהיא נשמת חיים שהיא באה מהעצמות האלוקית, השם נופח אותה. ולמרות זאת יש גם באדם נפש חיה, שהיא לכאורה אותו מושג כמו בעלי החיים. רק שאצל בעלי החיים היא באה, כל המושג הזה, נפש חיה אצל בעלי החיים, נוצר מן האדמה, שזה לא כך ברור, נכון? תוצא הארץ נפש חיה. מדרגת הארץ היא מוציאה את בעלי החיים. יש לנו פה כמה שאלות, ראינו פה יצירה שונה. אני מסכם את מה שראינו, להבין מה המשמעות של עומק הדבר, וזה אנחנו נראה בספר המידות. אבל כבר ההתבוננות הראשונית בפסוקים מלמדת אותנו שיש פה שתי יצירות שונות לגמרי. אולי דווקא נחיל מהדמיון, בשתי היצירות יש נפש חיה. נפש חיה זה איזה כנראה תנועת חיים גלויה שהיא דווקא דומה, כן, היא הצד הדומה. אבל נפש החיה של האדם ונפש החיה של בעל חיים היא מסתירה סוג אחר של יצירה. אצל בעל החיים נפש החיה באה מן האדמה, אצל האדם נפש החיה מורכבת מנשמה וגוף מן העפר. עכשיו את המשמעות של הדברים בואו נראה בדפים. בסדר? אז אתם רואות איפה כתוב, איפה שכתוב באדם לבדו. זה ספר עמידות, לרב נפתלי הרצוויזר, יש לנו פה ככה פסקאות לפי הסדר, הוא היה מגרמניה, זאת אומרת הוא יקי כזה מסודר, מסדר לנו את הדברים, לאט לאט. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. זה ראינו גם כן, נכון? בפרק א'. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. כי השם נפח בו נשמת חיים. על כן נגדלה נפשו מאוד מנפשות כל בעלי החיים אשר תחת השמש. תראו איך הוא ממש משתמש במושגים שאלה כוחים מהפסוקים. הוא נברא בצלם אלוקים, מה שכתוב בפרק א', השם נפח בו נשמת חיים, מה שראינו בפרק ב', וכיוון שהוא בעל נשמת חיים, גם נבדלה נפשו מאוד מנפשות בעלי החיים. זאת אומרת, יש לו נפש ולבעל חיים יש נפש. זה מאוד מאוד דומה, אבל במהות זה מאוד מאוד שונה. למה זה שונה? שכל הנפשות הן חלקי הארץ, ונשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים. ולכן נבדלו גם פעולות האדם ומעשיו ממעשה שאר בעלי החיים למיניהם. וגם פה מאוד בולט שספר המידות הולך מהפסוקים, אבל הוא לא הסביר לו מה עומק אדם. אבל הוא אומר שהסיבה שנשמת האדם היא שונה מנפש בעלי החיים, כי נפש בעלי החיים היא באה מן הארץ, ונשמת האדם באה ממרומים. מה זה משנה מאיפה היא באה? זה כאילו, מה הנפש הזאת היא באה מהארץ, הנשמה באה ממרומים? זה תיאור של היצירה, מה זה אומר לי, המיקום הזה? אז ההסבר עכשיו יופיע בפסקה ב'. מה הכוונה שנפש בעלי החיים היא מהארץ? זה שאמרנו שכל נפשות הבעלי חיים הם חלקי הארץ. אין רצוננו לומר שנפשותיהם הם חומרים כחומר הארץ. אי אפשר להגיד מה הכוונה שהנפש באה מהארץ, הרי הארץ זה חומר, נכון? אז מדרגת הארץ היא חומרית, נפש זה דבר מוכנה, נפש זה דבר מופשט. גם נפש של בעל חיים, כן? שמונה פרקים בתחילת הפרק הראשון, הרמב"ם מזכיר שיש נפש סוסית. זאת אומרת, גם לבעלי החיים יש נפש. אבל מה הכוונה שהיא באה מן הארץ? ארץ זה משהו חומרי, ונפש זה משהו מופשט, משהו רוחני. אז מה הכוונה שהיא באה מהארץ? אי אפשר לומר שנפשותיהם חומרים כחומר הארץ. אי אפשר להגיד שהנפש שלהם היא חומרית, כי נפש זה דבר רוחני, דבר מופשט. כי גם נפשות ורוחות בעלי החיים, מעשה יודעי יוצר הכל הם, הם יצירה אלוקית. נעלים מחומר וממשיגי החומר. כמה שאדם ינסה להבין ולהעמיק, להבין מה זה נפש, ואפילו נפש של יתוש, זה דבר מאוד מאוד קשה, זה נעלה, זה מושג מאוד מאוד מופשט וקשה להבין. נעלים מהחומר ומשיגי החומר. האדם קשה לו מאוד להבין מה זה הדבר הזה שנקרא נפש וחיים. יצרם השם להנהגת הבהמה והחיה והעוף והרמס למיניהם. זאת אומרת, יש פה נפשות בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא יצר לכל סוג של בהמה וחיה ועוף, להשלמת הארץ אשר הם עליה, ולהיות משמשים לאדן השוכן בה. אבל מה הכוונה שהם באו מן הארץ? כאן מסביר הרבי, זה תראו את המשפט הזה. אבל ממדרגות פחותות הן. אין בהם כוח לחשוב עניין או לעשות דבר זולתי בדברים הארציים. נפשות שבאו מן הארץ, כוונה היא נפשות שבאו ממדרגת הארץ. לא באו באופן פיזי מהארץ. הארץ לא התחילה להוציא מתוך האדמה, מתוך קרקעית האדמה, יצאו להם כל מיני בבונים וסכנאים. אלא יש בריאה בתוך העולם שלנו שנקראת מדרגת הארץ. כמו שיש בריאה שנקראת מדרגת השמיים. הקדוש ברוך הוא, בבריאה הכי ראשונית, הכי יסודית, ברא בתוך הבריאה האחת שלו שתי תתי בריאות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שני סוגי בריאות. שני עולמות, שני סוגי עולמות. לא רק השמיים הכחולים כמו שהיינו מציירים והארץ החומה למטה, אלא שתי מדרגות בבריאה. שמיים וארץ. ושתי המדרגות האלו הן בעצם כוללות את כל הבריאה האלוקית. אבל שני סוגים שונים של בריאות ש... בסוף שייכים לבריאה אחת, אבל הם סוגים שונים לגמרי של בריאה. מדרגת בעלי החיים באה מהמדרגה הנקראת ארץ. מה הכוונה? הוא מגדיר הרבי, זה לא אומר דבר כזה. אין בהם כוח לחשוב עניין או לעשות דבר זולתי בדברים הארציים. זאת אומרת, נפש של בעל חיים ודאי שהיא דבר רוחני, דבר מופשט, דבר שמאוד מאוד קשה להעמיק בו ולהבין אותו, כמו שאמרנו. אבל אם היא מדרגת הארץ, מה הכוונה? הארץ דהיינו החיים הארציים, הקיומיים, הטבעיים. כשיש נפש ששייכת למדרגת הארץ, זה אומר שהארציות היא כל מדרגת החיים שלה. אין לה שום דבר מבלעדי החיים הארציים, דהיינו הקיומיות. העולם של הקיומיות. כל מה ששייך לעולם של הקיומיות, דהיינו איך להתקיים, איך לאכול, איך לשתות, ואיך להינצל מאויבים, ואיך להוליד צאצאים, ואיך להסתדר בעולם, במרחב הקיום. יש נפש, שזה כל העניין שלה. הכוונה, זה המרחב שאליו שייכת. אין לה מרחב מבלעדי המרחב הארצי. זה נפש בעלי החיים. והכוונה, באה מן הארץ, זה לא תיאור פיזי, זה תיאור של מדרגת חיים. הרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הזו, יש יצורים ששייכים למדרגת הארץ. דהיינו שהארציות אצלהם היא כל מרחב החיים. כל מרחב החיים שלהם יכול וצריך ומסוגל להתעסק בקיומיות הטבעית. ממילא עכשיו יש המון יצורים כאלה והמון סגנונות. סוגים שונים של בעלי חיים ושל דגים ושל... וכל אחד מהם יהיה לו את הסגנון שלו איך להביע את הקיומיות שלו. איך להסתדר מהאויבים, ומה הוא אוכל, ומה הוא עושה כדי לבנות לעצמו בית, המון המון שונים, סוגים שונים של בעלי חיים, אבל מה המכנה המשותף? כולם באו מהארץ. זה הכוונה בפסוק בבראשית, תוצא הארץ, הכוונה מדרגת הארץ היא נקודת המוצא שלה. ממילא אין בהם כוח לחשוב דבר מבלעדי הדברים הארציים, הכוונה, זה התיחום שלהם. אין בעל חיים שעכשיו נמצא במשבר כי הוא לא יודע אם זה מוסרי, לא יודע מה, כאילו אין דילמות, אין שאלות, בוא נגיד שהשאלות תמיד יעסקו בשאלה, השאלה איך אני משיג יותר, איך אני אוכל, ולא שאלה למה, נכון? של המהות, של מה התוכן הערכי או מה, כל מיני שאלות שקשורות ל... זה שאלות של השמיים, זה לא שאלות של הארץ, בסדר? זאת אומרת, עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לפענח פה, לאור הרב ויזל, שמיים וארץ זה בעצם שתי קומות עצומות וגדולות של מרחבי חיים שהקדוש ברוך הוא ברא. המרחב השמימי הוא בעצם המרחב של שאלות הלמה, שאלות המהות, שאלה אותה, לשם מה? נכון, שמיים לישון שם, לתת שם לדבר, לתת מהות לדבר. כל השאלות שהן בעצם השאלות המהותיות שעוסקות באיכות של החיים, בסיבת החיים, בערכי החיים, במוסר שבחיים, זה עולם השמיים. עולם הארץ זה מה שעוסק בקיומיות. ועולם שלם של מרחב שלם של צרכים ושל יכולות ושל סגנונות שונים של אפשרויות איך לחיות ואיך לא לפתח את החיים הארציים. בעלי חיים וכל מי שתחתם, כל יצורי החיים שתחתם נוצרו מן הארץ, זה מדרגת החיים שלהם. אצלהם הקיום הוא כל מדרגת החיים. הקיומיות עצמה היא גם המהות. אין מהות אחרת מבלעדי הקיום. ובעל החיים בזה הוא עושה. ובזה הוא כן, מתמקצע וכן, דואג לקיום שלו ושל צאצא ומפתח ציפורניים, הוא מפתח שיניים, הוא מפתח הסוואה. העולם הוא הארץ, עולם הארץ. בסדר? קומת הארץ שייכת אל בעלי החיים, כל מהותם באה מן הארץ. לאדם יש גם שייכות לקומת הארץ. נכון? מה ראינו? האפר מן התחתונים. האפר מן התחתונים פירושו של דבר שגם באדם יש קומה של קיומי. יש קומה של עולם ארצי. אבל האדם לא בא מן הארץ. האדם לא נולד מהקומה הארצית. אנחנו מתחילים להבין שיש פה איזו התגוננות מאוד מאוד שורשית, כן? יש פה יצירה שמאשור, אולי בניגלה שלה, כשאתה תראה את הנפש, זה ייראה דומה, נכון? מה ראינו בתורה? נפש חיה, נפש חיה, די דומה. אבל אתה מתחיל, כן, להעמיק בשורש של הדברים, לאט לאט אתה תגלה שיש פה יצור אחר לגמרי. כן? הוא בעצם הולך איתנו בפסוקים שבראשית ומעמיק לנו בהבנה. אז נפשות בעלי החיים, הכוונה, יצורים כאלה שהארציות אצלהם זה כל קומת החיים. אבל אצל האדם הארציות קיימת, אבל היא לא כל קומת החיים שלו. אז אנחנו צריכים להבין מהו מדרגת האדם, זה פסקה ג'. בסדר? עד כאן? קומה אחרי קומה. מהי מדרגת האדם? וזה שאמרנו כי נשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים. זאת אומרת הנשמה באה מהשמיים ולא מהארץ. ממרומים. מה הכוונה? רצוננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזאת, שנבראו לבד להיות לתשמישי העניינים הארציים כאשר בארנו. זאת אומרת, יש באדם צרכים של תשמישים ארציים, נכון? גם הוא צריך להתפרנס ולחיות ולאכול ולהתגונן ולמצוא לעצמו בית והכל, ודאי. אבל זה הצד המשני של האדם. יש לאדם קודם כל זהות. איפה הזהות של האדם נולדה? מהשמיים. זאת אומרת, האדם נולד מהשמיים פירושו של דבר שמהות האדם היא הרבה הרבה לפני הקיום. הקיום זה לקחת את המהות הזאת ולהופיע אותה גם בעולם הזה, אז צריך גם לדעת שיש לנו גם צד של ארציות, גם צד של אפר מן האדם. אבל זה, אנחנו לא נולדנו בארץ. לא נולדנו בארץ, נולדנו מהשמיים. מה הפירוש של מה נולדנו בשמיים? לא במובן המיסטי של המילה, אלא נשמת האדם לקוחה ממדרגת השמיים. המהות של האדם, המהות הכי בסיסית שלו, הכי קיומית שלו, זה שלאדם יש זהות אידיאלית. לאדם יש זהות של עולם שמימי, עולם ערכי, עולם של קרבת השם. העולם האידיאלי הזה הוא הזהות של האדם. הוא הזהות הכי יסודית של המושג שנקרא אדם. אדם משון את דמה לאלוקה. לכל האדם, בצלם אלוקים ברא את האדם. אחר כך אנחנו נדבר ונראה שיש בזה פער משמעותי בין עם ישראל לבין הגויים. אבל בשלב הראשון אנחנו מדברים, דיברנו פה על האדם, נכון? זה היה כותרת. אז זה משמעותי מאוד. למה? כי זה גם מבלבל. כי גם האדם יש לו את קומת הארץ. יש לו גם את הקומה הארצית, ואת הצרכים, ואת כן, כל החשבון הזה של איך מתקיימים. אבל אצלנו הארציות היא לא הזהות. הזהות היא בשמיים. תוכן החיים נמצא בשמיים. והשמימיות הזאת היא, אצל האדם היא לא תוספת. היא לא איזה, טוב, יש כל מיני אנשים מוכנים, חפשים על עצמם מעבר, כאילו. לא, זה לא ככה. האדם בא מהשמיים. המהות שלו היא תמיד תשאף לשם. כן, שמיים לישון שם, לישון שם, נכון? הרבה הרבה שם, שם, שם. יש איזה משהו שבאדם שבא משם. בא משם הכוונה שייך לאיזה עולם טהור ועמוק ואידיאלי וערכי ועליון. והזהות הזאת שלו היא עולם מלא. זה תוכן החיים שלו, זה מהות החיים שלו, זה מדרגת החיים שלו. אבל הוא לא רק שמיים. יש יצורים אולי שהם רק שמיים, נכון? מלאכים וכדומה. האדם, ראינו בפסוקים, היפך באפר נשמת חיים, אבל יחד עם זה גם אפר מן האדמה. זאת אומרת, באדם תהיה גם הקומה הקיומית. אבל הקומה הקיומית היא לא הקומה של הזהות. הקומה הקיומית נדרשת כדי להתקיים פה, במרחב של העולם הזה. אבל היא לא המרחב של... היא לא נותנת לנו את הזהות. היא נותנת לנו את האפשרות להתקיים בעולם הזה. אבל פה עלול להיות בלבול גדול, נכון? האדם מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שפה בעלי חיים רבים שכולם עוסקים בקיום, וגם אני צריך לעשות בקיום, בלי זה אני לא יכול, אי אפשר... טוב, אז כנראה שזה המהות שלי. המהות שלי זה להתקיים. להתקיים טוב, להתקיים ברווחה, לדאוג לילדים שלי ולנכדים שלי ולדאוג להרבה קיום והרבה. אדון אדם, אתה מתבלבל. אתה עוד לא התחלת את קומת האדם שלך. אם אתה רק עוסק בקומת הארץ שלך, איזה קומה אתה מפתח? איזה? של בעלי חיים. לא נעים לומר. אם כל העיסוק שלך וכל ההתעניינות וכל... עכשיו, זה לא שאתה לא צריך לעסוק בזה, אבל אם זה כל עולמך, אתה יכול חיים שלמים להתעסק ברובד הבעל חיים שבך בלי להכיר את קומת האדם. כי קומת האדם מתחילה במה שמעבר הקיום. מה זה מה שמעבר הקיום? מה זה? מיסטיק? לא, לא, אצלך זה מהות חיים. אצלך השאלה של מה מהות החיים, ומה ערך החיים, ומה הרוממות האידיאלית שנמצאת בחיים, שמה, זה אדם. שמה אתה מתחיל לגעת בזהות העצמית שלך, בערך החיים שלך, בשמחת החיים שלך, ברוממות החיים שלך. ובלי זה, יכול חיים שלמים לעסוק בקומות חיים מאוד חשובות, אבל... הם רק המימד החיצוני, ואת קומת האדם שבך אתה בכלל לא מכיר. אז הפסוקים הפשוטים האלו, זה בא מהארץ, זה בא מהשמיים, עם אפר, הם מסתירים פה בעצם, כן, מדרגת חיים שלמה, וגם אולי את הפלונטר העמוק שנמצא בו האדם. כי האדם עלול לחשוב שגם אצלו הקיומיות היא מהות החיים. אצלנו הקיומיות היא מאוד מאוד חשובה, היא הכלי של הזהות. אבל היא הזאת, היא הכלי של הזאת, כמו גוף ונשמה, נכון? אנחנו לא יכולים בלי הגוף, אבל הגוף הוא הכלי של הנשמה, הוא מופיע, מאפשר לנשמה להופיע. אבל הכלי הזה, אם אנחנו נעסוק בו יומם ולילה ונשכח את המהות, אז זה חושך גדול, נכון? זה כלי בלי תוכן, או בוא נגיד זה בשפה אחרת, בשפה שחלק מספרי הפנימיות עוסקים במושג אור וכלים. אור וכלים. עולם השמיים, עולם האור. ועולם הארץ, עולם הכלים. ובאדם יש אור וכלים, ומהות האדם זה חיבור האור והכלים. איך התוכן הערכי השמימי, שהוא תוכן חייו, יצא לפועל במרחב החיים הקיומיים, בכישרונות, בכוחות, בגוף, בקיומיות העולם הזה, נדע, האור מופיע בכלים. אצל בעלי החיים, הכלים הם העניין, הם המהות. הקיומיות היא החיים עצמם. אבל אצל האדם, הקיומיות חייבת להכיל בתוכה את המהות העמוקה של האדם, שהיא בעצם הזהות שלו. זה כבר אתגר גדול. למה זה אתגר גדול? כי את הקיומיות אנחנו לומדים מתוך העולם הזה, נכון? אף בעל חיים לא העבירו לו קורס, אולי קצת הוא לומד מהבעלי חיים אחרים, אז זה די צ'יק צ'אק, נכון? הוא לומד איך לטרוף. את הקיומיות לומדים פה במרחב של העולם הזה. איפה לומדים שמימיות? יש מקום שאפשר ללמוד את השמימיות שבנו, להיפגש איתה, להוציא אותה לפועל, לדעת איך מוצאים אותה לפועל. מה? האופי הערכי, הרוחני, השמימי שבתוכנו, את זה לא לומדים מהארציות, נכון? זה צריך משהו שילמד אותנו. ילמד אותנו את השמיים שבנו. מה מלמד אותנו את השמיים שבנו?
עבודת הנפש.
תורה. עבודת הנפש בעומקה, טוב, זאת אומרת, תראו, כן, עוד משפט, אני מגיע, תראו איך בסוף, אנחנו עוד מעט, עוד שנייה הוא יזכיר תורה, אבל אנחנו מגיעים לתורה מסיבוב של הבנה, שאם אנחנו באמת נבין מהו האדם ומי הוא ומה הוא טוב, אז אנחנו נזעק, רגע, הקומה הפנימית הזאת, שהיא מהותנו וענייננו והיא תוכן חיי האדם, אם האדם לא יכיר אותה ולא יחשוף אותה ולא יוציא לפועל, הוא יכול חיים שלמים לחיות בלי נקודת האדם שבו, וזה כמובן חיסרון גדול מאוד. אז אני קצת אגע בזה, בסדר? עוד פעם, אני אסיים פה את הזה, אני טיפה אגע בזה למרות שהרבי זה לא עוסק בזה, ואנחנו אוהבים להישאר צמודים ללימוד, אבל זה צודק, זה מאוד, זה עולה מפה, אז אנחנו ניגע בו, בואו נעשה את פסקה ד' ונדע בזה, בסדר?
כאילו יש הרבה פילוסופים וכזה שהיית עסקו הרבה שאלת הלמה, כאילו כביכול וכאילו שמיים ועדה, מחוברים מאוד ל... כאילו מתנהגים לפני כמו חיות, כאילו כמות מסוימות, ומחוברים מאוד כאילו לרצים שלנו.
אז טוב, אז אנחנו, קודם, זה גם קשור להבדל בין ישראל לעמים, כן? מה שאת שואלת, אולי ניגע בזה עוד מעט. ומתברר, הייתי אומר דבר בהיפוכו. מצד אחד, אני חושב שגם אדם חילוני ואפילו גוי, שאנחנו נלמד איתו את מה שאמרנו עכשיו, מאוד מאוד מזדהה עם זה. זאת אומרת, האדם מאוד מאוד מזדהה עם הדבר הזה שאומר, רגע, אתה לא רק איך, אתה לא רק הקיום, כן? אתה אור, ואתה צריך ללמוד את האור הזה ולחיות את האור הזה, זה עיקר חייך, אבל בין להזדהות לבין היכולת לחיות את זה, יש פער עצום. והאמת היא שרוב בני אדם ביום יום, ובכלל בחיים, מה מניע אותם? הקיום. קיום זה אומר, כן, עוד כסף, עוד בתים, ועוד, כל העולם הגשמי הוא בעצם העיסוק המרכזי. והעולם הרוחני, עוד מעט נראה, הוא תופס את מקום הרבה יותר משני. אבל מה שאומר פה הרבי זה שהאדם הוא בעצם הפוך, הוא קודם כל שמיים. והיכולת להפוך את השמיים להיות החיים שלנו, להפוך את התוכן האידיאלי להיות הדבר ש... יותר עיקרי בנו מהמימד הגשמי, זה חתיכת מהפכה. וזה קשור לישראל ונעמים, כי מי שמסוגל כרגע להוביל את המהפכה הזאת זה עם ישראל. אבל אנחנו קצת מקדים את המאוחר. אז אני חוזר לפסקה ואני אגיד לזה עוד איזה שני משפטים. נכון, וזה דברים מאוד, זה חלק ממה שצריך ללמוד פה. זאת אומרת, את צודקת מאוד, כן? התהליך החינוכי הוא כזה שאנחנו מתחילים בהיכרות קודם כל עם הארץ שבנו, נכון? אנחנו קודם כל מכירים את הארץ שבנו, את הממדים הקיומיים וכו'. למרות שמצד האמת, גם לתינוק הזה, הנשמה קדמה לגוף, נכון? זאת אומרת, היה לו אור לפני שהיה לו כלים, אבל בהיכרות שלנו בעולם הזה, אנחנו בהחלט לומדים קודם כל את הצד הארצי שבה, נכון? יכול להגיד לתינוק, תשמע, פסקה בעין היה, אתה חייב לשמוע. עכשיו תניקי אותו, וכל חום ואהבה, וילד קטן. ואז מתחיל תהליך חינוך. זה תהליך חינוך שהוא לאט, אנחנו מפגישים אותו עם העולם הפנימי שיש בו. תשמע, יש בפנים אוצר גדול. אתה יודע, בוא תלמד, כן. חסד, לספר לך על אברהם אבינו, לאט לאט אנחנו מפגישים אותו עם קומה עמוקה יותר. לאט לאט היא הולכת ומבצבצת. העולם הפנימי, העולם האידיאל, העולם הערכי. לאט לאט, קימה קימה, זה נקרא גיל חינוך. עד שמגיע המהפכה. מגיע לשלב בר מצווה, בימינו לפעמים זה קצת מתאחר. זאת אומרת, שמע, נכון שאתה פגשת קודם את הקיומיות, כי אי אפשר, נכון, צריך לאט לאט, אבל העולם הפנימי של האדם צמחת, באמת, הוא העצמיות היותר עמוקה שלך. תרמיץ. בסדר? עכשיו אפשר לצרף אותו למניין. עכשיו הוא יכול, הוא שייך לעם ישראל. זה העם הזה שעכשיו מוסר את הנפש כדי לתקן עולם המלכות של הדי, זה עם של כאלה שהאור האלוקי יותר עיקרי בהם, מוסרים את הנפש, מוכנים את כל הקיומיות שלהם למסור למען נצח ישראל וגאולתו. זאת אומרת, זה, איך קונים אנשים כאלה? זה קימה קימה, זה חינוך, זה, כן? הרב קורא לזה באחת הפסקאות, כמו מכירת הבכורה, כמו ש עשיו בהתחלה היה הבכור, נכון? ולאט לאט עד שיעקב לוקח את הבכורה, הרב ממשיל את זה ממש התהליך הזה, שבהתחלה הגשמיות שבתוכנו היא הבכורה, כן? ובאיזשהו שלב בחיים, אדם פתאום צריך להבין שצריך לעשות בתוכי מכירת בכורה, ולהבין שהצד הבכורי שבתוכי זה הצד הרוחני ולא הצד הרוחני. זה כבר התבגרות רוחנית עמוקה מאוד. אי אפשר היה לעשות זה מוקדם מדי, זה צריך לאט לאט לא, אבל בשלב מסוים פתאום אדם מבין, אנחנו אור, והאור הזה הוא חיים. והאור הזה אנחנו רוצים כמובן להופיע אותו בחיים מלאים ושמחים, ולחבר אותו לקיומיות ולגשמיות, אבל אנחנו אור, אור בכלים. נכון, היום שהם רוצים לשבח מישהו, אומרים וואלה איזה כלי, נכון? אנחנו צריכים להזדהות, אנחנו לא כלי, אנחנו אור. אל תגיד לי שאני כלי. אנחנו אור. בעזרת השם, האור גם ישמח להופיע בכלים. בכלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, נכון? מצוין. אבל בתנאי שיש לו דעתו. והעיקר זה דעתו, והעיקר זה העולם הערכי שלו, ומי הוא, מה הוא במהות. שלא כעולם החיצוני שסביבנו, שכל הזמן מעריץ את הכלים, ולפעמים גם על חשבון האור. זה הוויכוח אמר שיש לנו עם אומות העולם. נכון? עולם שמעריץ כלים זה עולם שיכול לקחת אנשים ולהעריץ אותם בגלל הכישרונות שלהם, בגלל היופי שלהם, בגלל השרירים שלהם, וזה יכול שבפנים זה אנשים חשוכים ומושחתים, וזה לא אכפת לאף אחד. העיקר שהם כלים, נכון? זה עולם עם שפיטה מוסרית מעוותת, נכון? אנחנו לא מעריכים כלים שהם לא כלים של אור. הכל נמדד כמה אור יש שם, כמה שמיים יש שם, כמה טוב יש שם. והכלים, אנחנו מקווים גם שיהיו נעים, עד רבה, אנחנו שמחים בכלים נעים. אבל הכלים הם משניים אל אור. נכון, אתם זוכרות את המדרש של רבי יהושע בן חנניה, שהוא היה מכוער, נכון, ובת הקיסר, נכון, מכירות, כמו עשו חכמנו, ג' בת הקיסר אמרה לו, מה זה חוכמה נאה בכלי מכוער? כן, רבי יהושע בן חנניה, אני חושב שנדמה לי שזה היה. היא מעריצה, כלים יפים, כן? אנחנו הרומאים, אנחנו כלים יפים, אתם חוכמה נאה, כן? היא מודה, רבי יהושע, אתה חוכמה נאה, אתה בכלי מכוער. אמר רבי יהושע, כן? ואבא שלך, איפה הוא מאחסן את היין? כן? היא אמרה לו, בכלי חרס. אמר לו, זה חרס, זה מכוער? הוא עדיף בכלי זהב? אתם רומאים, אתם יפים, נכון? אז היא באמת כנראה הייתה קצת לא הכי חכמה. אז היא העבירה את כל היין מכלי חרס לכלי זהב, וכל החמיץ וחטפה מכות לאב. רומאים. אבל מה הוא בעצם רצה להקוץ אותה? כן, אם צריך לבחור בין האור לכלים, אנחנו עם האור. אנחנו עם האור. והכלים, לפעמים רוב התעסקות ביופי של הכלים, אתה מחמיץ את היין. וכל הפנימיות הופכת להיות רקובה, ואם זה המודל שלכם, אנחנו הולכים עם האור. אנחנו גם שואפים שהכלים יהיו יפים, אבל לא בתיעדוף של הכלים, חס ושלום. זאת אומרת, הכלים יהיו יפים בתנאי שהם יביאו את האור, ואז זה יהיה יופיים. זה יהיה יופיים. טוב, פה אנחנו נכנסים כבר, זאת אומרת, קומת האדם שעליה דיברנו. האדם, מהותו, זה האור שמופיע בכלים. עכשיו, מה ההבדל בין ישראל לעמים שלנו קודם? בוויכוח הזה. הוויכוח הזה, זאת אומרת, גם הגויים מרגישים שיש באדם אור וכלים. אבל למסור את הנפש על האור, להגיד שהאור זה מרכז החיים, ולהגיד שהכלי הוא משני, זה אומות העולם לא מוכנים. הם רוצים שהאור יהיה קישוט לכלי. נכון? כמו בת הקיסר. רוצים אור, אלו קצת פילוסופים, נכון? הזכרת את הפילוסופים לפני כן, פילוסופיה, קצת רוחניות, קצת רעיונות, אבל בתור דבר משני, בתור קישוט. תנו לנו אור ככה שאנחנו בעצם בעומק רוצים להמשיך לחיות בשביל הארץ. והאור יהיה כזה מלווה. עם ישראל אומר, זה לא מדרגת האדם. לא רק שזה לא מדרגת האדם, זה לא ילך. כשהופכים את הכלי לעיקר, אז היין מחמיץ. קומת האדם נעשית מושחת. כי לומדים להעריץ אנשים בגלל החיצוניות שלהם, למרות שהפנימיות היא רקובה. וזה כל החיים נעשים רקובים בגלל זה. אנחנו לא מעריצים את היופי מצד עצמו. ולא מעריצים את הכישרונות של החיים, כמו שיוון העריצה את האסתטיקה ואת החוכמה. יש תפקיד לכל כוחות החיים, בתנאי שהם עושים לפועל את הטוב, את האור, את האמת, את הקודש, את הרוממות, האידיאליות. בשביל למקם את האור במרכז החיים, זה דורש עבודה רצינית, זה דורש אדם שרוצה להיות אדם. ככה רבי שמעון בר יוחאי אמר לעם ישראל, שכתוב במדרש, אדם אתם ואין אומות העולם קרויות אדם. דברים חריפים מאוד, רבי שמעון אומר. אתם כרגע נלחמים על קומת האדם, כי אם אומות העולם יגברו בפרשנות של האדם, ויגידו שהאדם, כן, האדם הזה עניינו לחיות את הגשמיות ואת החומריות, והרוחניות תמשיך להיות איזה קישוט כזה, אז התוצאה תהיה גרועה מאוד, כמו שאנחנו רואים אצל נאורי אומות העולם עם המוסר המעוות שלו. כשאתה מעריס את החומר, אתה הופך את הרוחניות לקישוט, אתה מייצר אדם שמאבד את ההוד שלו, את הרוחניות האמיתית שלו. ואנחנו מתעקשים שהאדם הוא יצור כזה שבא מהשמיים. עכשיו, את השמימיות הזאת היא צריך ללמוד, היא לא תבוא לבד. צריך ללמוד אותה ולעמול קשה כדי כן, להוציא לפועל את קומת האדם הזה. אבל זה האדם. האדם זה קודם כל אור, זה קודם כל תוכן ערכי, זה קודם כל תוכן אידיאלי, זה קודם כל קדושה. והקודש הזה ודאי שאנחנו שואפים שיופיע בהוד, ביופי, בגשמיות, בחיים מלאים ושמחים. ויכוח מאוד עקרוני. בסדר, הכל התחיל מהפסוק הזה, מהפסוקים האלה. אנחנו לא באנו מהארץ, אנחנו באנו מהשמיים, זה קומת האדם. בסדר? עד כאן? טוב, אז חזרנו פנימה. אופה, פסקה ג', טוב? בואו נראה, מתי אנחנו מסיימים? בחצי? בואו ננסה לראות, נגמור את המהלך פה. וזהו שאמרנו, כי נשמעת האדם מחלק נתן לו השם ממרומים, רצוננו לומר שאיננה מחלקי הארץ הזאת, שנבראו לבד להיות לתשמישי העניינים הארציים ואשר בארם. אבל מעלתה עליונה מאוד, כי בא אל האדם מגובי מרומים. אתה אדם, אתה דבר גדול, אתה דבר אידיאלי. אתה דבר אתה יצור עליון, נשמת האדם, התוכן שלו, היא המהות שלו, באה לאדם, היא גובה מרומים, ופעולותיה כפי טבעה יקרים ונשגבים, פועלת בדברים שהם ממעל השמש, עוד מעט נזכר מאיפה הוא מצטט פה, ולפעולותיה היקרות האלו אינה צריכה לגוף שהתחברה עמו, אלא על ידי הגוף תפעל גם בענייני הארץ וכמו שהתבאר. הנשמה היא לא משועבדת לגוף, יש לה את התכנים שלה. והתכנים שלה זה המהות, זה הערך, זה הצדדים שמעל השמש. לאן הוא לוקח אותנו? לאיזה פסוק? מה זה מעל השמש? מאיפה? זוכר את זה פסוק שמדבר על מעל השמש? קהלת. אין דבר חדש תחת השמש. או פסוק נוסף, כל הזמן, מה יתרון לאדם? בכל עמלו שיעמוד תחת השמש. השמש מבטאת את העולם הגשמי, הקיומי, נכון? העולם הזה שולחים לעבוד ופועלים אבל אם האדם יחפש את כל היתרון שלו תחת השמש, זאת אומרת, הוא יחשוב שזה המהות שלו, להתקיים, גשמיות ואוכל וכו', ולהתעשר ולהיות עסוק בהרחבת הגשמיות הקיומית שלו, מה היתרון לאדם? הוא לא מוצא את נקודת היתרון שלו, הוא לא מוצא את נקודת האיכות שלו. כי נקודת האיכות שלו היא לא בקיום בלבד, אלא היא באה מה שמעל השמש. מעל השמש הכוונה בעולם שמחפש מהות, שמחפש ערך לחיים, שמחפש רוממות בחיים. ולכן שלמה אומר, אם אתה תשקיע, אדון אדם, את כל הכישרונות והכסף והיכולות האדירות שלך בשביל עוד קיומיות ועוד הרחבה של האכילה והשתייה ואת זה מה שאתה עושה, זה עולם שהוא קיים גם אצל בעלי החיים. לא רק שהוא קיים אצל בעלי החיים, אתה אפילו עושה את זה פחות טוב מהם. יש למהר"ל מדרש, אני ככה מתלבט עם... המהר"ל מזכיר מדרש. אתם לא יודעות תפארת ישראל, למהר"ל? כן? נצר ישראל, לא תפארת ישראל. טוב. אז בואו, תקפצו איתי שנייה לחלק השני. אתם רואים איפה כתוב שם בצד התחתון, בין בני אדם לבעלי החיים. רואות את זה? זה חלק מהמהר"ל בתפארת ישראל, לא נצח ישראל. מביא מדרש. מדרש אומר כך. עוסק בתורה. כן, נצח ישראל עוסק בעם ישראל בגאולת ישראל, תפארת ישראל בתורה ומצוות. מביא מדרש. תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני. אף פעם לא ראיתי, אומר רבי שמעון, קייץ, קייץ זה סוג של פרנסה, אדם שמוכר תאנים, מוכר פירות. לא ראיתי צבי סוחר ואריה סבל ושועל חנווני. מה הוא רוצה להגיד באמירה הזאת? זאת אומרת, האדם בשביל להתפרנס צריך לעבוד קשה, להיות חנווני, להיות סוחר, להיות, כן, עבוד קשה בשביל הפרנסה. בעלי החיים עושים את זה בקלות. האריה לא צריך להיות סבל בשביל להביא מזכורת הביתה. אומר רבי שמעון, מעניין, והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. אני יותר עליון מהם, נכון? אז איך זה יכול להיות, כמו שהילדים אומרים, לא פייר, נכון? איך יכול להיות שהם מתפרנסים שלא בצער, ואני בשביל להתפרנס, בשביל להתקיים, אני צריך כל כך הרבה להשקיע. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער, אני שנבראתי לשמש את קוני על אחת כמה וכמה. אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. רבי שמעון אומר, תשמעו, אם אנחנו, כל העניין של האדם מתעסק רק בגשמיות, בעלי החיים עושים את זה הרבה טוב בקלות. מתפרנסים שלא בצער. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע למצב שיש לנו בית? בית, כולה בית, אפשר לגור בו, בבגדים ללבוש, ומשהו לאכול כל יום. וואי וואי, 12 שנות לימוד, תואר ראשון, תואר שני, כל השיגעון הזה, ואז רק מתחיל השיעבוד. זאת אומרת, כל השיעבוד הזה, שנים של ללמוד, כדי שייתנו לך זכות להיכנס לאיזה בית חרושת, ותוכל לעבוד עד צאת הנשמה, כדי שמה? כל זה בשביל להתקיים? בעלי החיים עושים את זה בקלי קלות. ההיפופוטם צוחק עלינו. הוא כל היום, מהבוקר עד הלילה, בטן גב בבריכה, ומדי פעם יוצא, אוכל כמה עשבים, חוזר. יש הרבה אנשים שמקנאים במדרגה כזאת. מה זה בא לומר? אדון אדם, אם אתה חושב שהערך שלך זה בקיומיות, אז מה אתה מחזיק מעצמך? בעלי החיים מתקיימים פה בעולם הזה הרבה יותר בקלות. בלי השיעבוד הזה, ובלי 12 שנות בית ספר, ותארים, וללכת לעבוד, הם פשוט מתקיימים בסבבה. אז מה זה בא לומר? שיש בנו קומה הרבה הרבה יותר אצילית. שאם אנחנו מוצאים אותה, אז באמת מדרגת האדם תצא אל הפועל. וקומת האדם תחזור למדרגתה האמיתית. ואולי גם ייפטר מכללת אדם הראשון שבזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, אולי יצטרך להשקיע כל כך הרבה בקיומיות. הקיומיות הזאת בשבילנו היא קומת חיים מאוד מאוד חשובה, אבל היא לא שורש החיים, היא לא לב החיים. כי יש לנו ערך מהותי ששם נמצאת קומת האדם. כשאדם משקיע את כל כולו בקיומיות, אומר רבי שמעון, נו, אז אנחנו בעל חיים, סוג ב' כזה. כן, יש בעלי חיים שהרבה יותר בקלות מתקיימים פה בעולם הזה. על קומת האדם לא מתחילה שם. אני חוזר עכשיו בסדר לרב איזה. אז לכן, מה הוא הגדיר פה? מה שהאדם, נפש האדם שבא ממעל השמש, בשביל להיות ממעל השמש, היא לא צריכה את הקיומיות. למה היא צריכה את הקיומיות? לפעולותיה היקרות אינה צריכה לגוף שהתחברה עמו, אלא על ידי הגוף תפעל גם בענייני הארץ. יש לנו קודם כל עולם שמימי של עליונות ערכית, עולם אידיאלי, עולם של טוב, עולם של צדק, עולם של יושר. זה העולם של השמיים. עכשיו את השמימיות הזאת אנחנו רוצים להביע גם במרחבים העולם הזה. גם במרחבים של הגשמיות, גם במרחבים של החיים הארציים ובן אדם לחברו ומערכות החיים. זה האזור שבו מתגלה הזהות שלנו. הזהות השמימית עניינה להופיע בארץ. עניינה להופיע בתוך החיים הארציים, בתוך החיים הגשמיים. אבל לא שהחיים הגשמיים יחליפו את מהות האדם. אם החיים הגשמיים יחליפו את מהות האדם, ייווצר פה אדם שמשקיע יומם ולילה בקיומיות, ומשהו שם אומר לו, תשמע, אתה כל כך הרבה משתעבד בשביל מה? רק בשביל הצד הגשמי? משהו בקומת האדם מאוד מאוד חסר. ולכן הרב איזל עושה לנו פה איזו הגדרה ראשונית מאוד מאוד יסודית. כשאדם ירצה למצוא את נקודת החיים שלו, הוא צריך להתחיל קודם כל במה שמעבר. מה שמעבר, איך אני מכיר את זה? איך אני משתייך אל העולם שמעבר לקיומיות? אז זה פסקה ד', בואו נקרא אותו ונסיים פה את המהלך של הרב ויזל. הדבר שאמרנו הוא עמוד התורה והמצווה כולה. שאם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך האמת, ולכבוד והדר שמיותרת בהם, אם אדם יבין איזה קומה עמוקה נמצאת בתוכו, בצד הפנימי שלו, בצד הנשמתי שלו, עד שיתברר לו הודה ומעלתה על שאר הנפשות, ידע כי אין השם על נפש האדם ואוהב אותה מאוד. כי האדם לבדו נברא בצלם אלוקים ובדמותו, לא שאר בעלי חיים. ושביותו בדמות אלוקים צריך שידמה אליו בפעולותיו ומעשיו. ויהיה כן כשישתמש בכוחות נפשו גם תחת השמש, על דרך שפעלה במרומים, תרם התחברה לגוף כמו שרמזנו. וכל זה יהיה ביד האדם לעשותו, ומתקן דרכיו על פי התורה והמצווה, ויהיה ליבו לעשות מעשיו כאשר ציווהו האלוקים. זאת אומרת, אם האדם, מה בעצם התורה באה לעשות? להחזיר את קומת האדם. האדם שירד לתוך העולם הזה והתבלבל, והפך את הקיומיות להיות כל מדרגת החיים שלו. ולאט לאט הוא מרגיש, רגע, משהו חסר. לא רק משהו חסר, אולי העיקר חסר. קומת האדם החלה לאיבוד. באה התורה ואומרת, רגע, אנחנו שמיים לפני שאנחנו ארץ. מדרגת החיים שלנו היא לחיות את הטוב האלוקי שבתוכנו. נכון, בתוך הארץ. אבל הארץ היא המקום שבו הזהות שלנו יוצאת אל הפועל. היא לא הזהות שלנו עצמה. כדי להכיר את הזהות שלנו ולהוציא אותה אל הפועל, וללמוד את כל מרחב החיים האדמי הזה, אנחנו צריכים לצאת למסע. מסע להכרת הטוב השמימי האלוקים שבתוכנו. להכיר אותו. לדעת איך הוא, מה האידיאלים שלו, מה הערכים שלו, איך מתרוממים אליו, איך הופכים אותו להיות מהות החיים, ואז איך לחבר אותו אל המרחבים הגשמיים. זה תורה ומצוות. תורה קרי מפגש עם השמימיות שבאנו, ומצוות קרי לקחת את השמימיות הזאת ולהופיע אותה במרחבי החיים. ואז קומת האדם באמת מקבלת את הודעה והדרה, ולא מתבלבלת, כן, והופכת את הקיום להיות הזהות. בסדר, שאלות?
כאילו אומר?
לא, כאילו,
בסוף נתת כאילו מרגיש השמיני ואולי פגיעה לכל מיני זה, אבל השמיני נכון. כאילו, החומר והקודש, כאילו, מדרך את החיים, יש את החומר, פגיעה כאן.
כן, זאת אומרת, יהיה פה בעצם, הייתי אומר, מסע כפול. קודם כל, יש במסע הזה קצת סומרה. אדון אדם, שנייה, לפני שאתה מסתער על החיים, יוצא לאוניברסיטה, ויוצא ללופ הזה של עוד כסף ועוד... רגע, שנייה. קודם כל, תנתק את עצמך קצת מהארץ, תיפגש עם המהות שלך.
טוב, כי זה אפשר להגיד גם לגוי, וכאילו, בסוף כאילו גוי גם יכול לגבול ככה,
להתחבר מהמהות העצמית שלו. השאלה היא, עוד פעם, אם העולם הערכי, הרוחני, הפך להיות מהות החיים שלך, סיבת החיים שלך.
לא, זהו, אני רוצה להיות יותר רע,
אז כן, אבל בשביל לעשות את זה, אדם קודם צריך להכיר את העולם השמימי, ואז גם להכיר איך העולם השמימי עכשיו בונה מחדש את העולם הארצי. כן, נותן להרציות עכשיו מדריגה חדשה. תן לו, עוד נאריך בזה עוד.
אבל, כן. התורה
בעצם הייתי אומר מפגש כפול. קודם כל להיפגש עם הצד העליון שלנו, הצד הערכי, הצד האידיאלי, הצד השמימי מה שקראנו, ואחר כך גם ללמוד איך מביאים איתו מחדש את החיים הארציים. החיים לא נעלמים מכאן, הם אמורים להיות הכלי שמביע את אותה שמימי. כן? לכן זה גם תורה ומצוות, כן? שהן בעצם חוזרות אל הצד הארצי. בסדר? טוב, עוד טוב.